לזולתו, בעצם זו שאלה, זו שאלה על התורה, האם התורה היא רק סגולה כמו שהסברנו, או שהתורה יש לה גם כן צעד, יותר מאשר צעד, האם התורה זה התרבות הישראלית, האם התורה היא, כי הם חיינו, התורה מדריכה את החיים במובן השלם שלהם, ולא רק כמו איזה דעת שהיא, בשביל זה צריך בית מדרש, בשביל זה צריך שיהיה דו שיח ושיתפתח מתוך לימוד התורה, התורה תתפתח למצב שבו היא תדריך ותכוון את החיים. ועל זה שואל המהר"ל, איך זה יכול להיות? בגלל שתי הסיבות שהמהר"ל הזכיר, בגלל שעבדה חוכמה מבני אדם, וגם התורה לא מתקבלת, יש גם בעיות של מידות, על זה אנחנו מתפללים לפני שאנחנו נכנסים לבית המדרש, שלא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. על זה אומר המהר"ל, אז זו שאלה כללית על התורה, מה זה התורה? איך הציווי האלוקי הזה שניתן לנו בסיני הופך להיות כי הם חיינו? או כמו שאומרים החילונים בשפה הפשוטה, מי אמר שזה מה שהקדוש ברוך הוא התכוון? זה מה שאתה התכוונת, מי אמר לך? נכון? זה מה שתמון בזה. כל אחד שעשה מה שהוא רוצה, יש חסידות כזאת ויש השקפה כזאת. למה אתה מתעקש על זה שזה האמת האלוקית? כי הניסיון האנושי להבין את רצון השם ואיך הוא מכוון את דבריו כלפי מה שקורה היום, זה ניסיון שהוא בלתי אפשרי. זו שאלה באמת קשה, זו שאלה שצריך להיות בשבילה לא אדם דתי מאמין. אם אתה מאמין, הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא, אבל השאלה איך זה עובד, כמו שראינו בהקדמה לתפארת ישראל, אומר לעין היה, מסביר המהר"ל, אני מסביר את הביטוי דרוש וקבל שכר. הביטוי דרוש וקבל שכר נתפס על ידינו כמו תלמד תורה, תסביר הסברים איזה שאתה רוצה, והקדוש ברוך הוא ימלא את שכרך. מסביר המהר"ל שזה לא ככה, הרב מסביר שזה לא ככה. דרוש וקבל שכר, כלומר, הוא אומר בלשונו של הרב, עלינו החובה לחפש בכל דבר שאנו דורשים, איך ראוי הוא שיקבל שכר. איך המנגנון עובד? איך זה עובד שאתה אומר דברים שהחבר שלך לא אומר על אותו פסוק ויש בזה שכר, יש בזה תועלת? אולי זה סתם יידישקייט, אולי התורה זה מין חוויה כזה אומר ככה, זה אומר, זה לא משנה אם זה אמת. האם היית מוכן לשים את החסכונות שלך על הפירוש של ראובן? לא יודע. מי אמר שזה מה שהתכוון המשורר? אומר, זו שאלה מאוד מאוד קשה על מה שנעשה בבית המדרש. אמנם להינצל מזה, אומר המהר"ל, אמרנו שזה משפט קצר שיוסבר אחר כך, אבל בכל זאת אנחנו נסביר אותו. אמנם להינצל מזה, כלומר, איך, זו שאלה על היצירה האלוקית, איך הקדוש ברוך הוא יצר את התורה באופן כזה שהיא ניתנה לבני אדם, ובכל זאת היא תצליח לבטא מתוכה את ההדרכה האלוקית. איך המנגנון הזה עובד? חסר לנו פה בורג. זה אומר המהר"ל, אמנם להינצל מזה, כאשר יכוון מעשיו אל השם ידבר. באופן פשוט הכוונה היא, שהאדם הלומד תורה, צריך להתכוון לפני שהוא לומד תורה, וזה כלול אחרי זה הגמרא אומרת בברכת התורה. אם אדם מברך כראוי ברכת התורה, אז הבעיה לא נמצאת. השאלה איך זה עובד. אמנם ננצל מזה כאשר יכוון מעשיו אל השם יתברך, אשר הוריש אל האדם התורה והחוכמה, גם אתה ייתן לו תורתו וידריך אותו בנתיבות אמת, כי מאיתו תצא חוכמה. לומר, הגישה לפני הלימוד של האדם הלומד צריכה להיות, צריך להבין את התורה, צריך להבין מה זה תורה. אם הוא לא מבין מה זה תורה, אז הוא לא מחובר נכון, נכון? כלומר, הכוונה משנה המון. הכוונה של האדם העושה, המעשה הוא לא העיקר. אף על פי שהמעשה זה הוצאה לפועל של הרצון שלך, אבל הרצון הוא הקובע. אדם הרג מישהו, אז יש דיון, רוב הדיון בבית משפט זה הכוונה. מה הוא התכוון? הוא סתם עבר שם והשתחררו לו ברגים מהגלגל של האוטו, או שהוא התכוון לדרוס אותו, נכון? שני אנשים עשו אותו מעשה, אחד קיבל מאסר עולם ואחד קיבל צלש. זה התכוון להציל, זה התכוון להרוג. הכוונה היא מאוד משמעותית. הלימוד תורה מתקבל, התורה פועלת, התורה היא לא מעשה שנעשה פעם. הקדוש ברוך הוא לא נתן תורה, מדגיש התז על השולחן ערוך, אנחנו מברכים ברוך אתה השם נותן התורה. התורה היא ממשיכה להינתן, היא לא ניתנה פעם. התורה זה לא טקסט שאנחנו מפענחים אותו. מה התכוון הקדוש ברוך הוא כשהוא אמר לפני כמה אלפי שנים כך וכך? אנחנו נתחיל, מתכוון להגיד ככה, צריך לעשות אחרת. לא, נתינת התורה זה בכל יום ויום. איך הקדוש ברוך הוא נותן תורה? על ידי בתי מדרש, על ידי תלמידי חכמים. מה שנובע במוחותיהם של תלמידי החכמים, צריך בשביל זה תנאים מסוימים, זה המשך תורה שבעל פה. הקדוש ברוך הוא ממשיך לתת תורה. מה שהחכמים מגלים וכותבים זה לא בגלל שהם כאלה חכמים, אלא זה בגלל טהרת ליבם, שקידתם בתורה וכל התנאים של הקשר לתורה וברכה בתורה תחילה. כשאדם מחובר נכון לתורה, ושהוא יודע שתורה זה לא טקסט, אלא זה המשך נביאת השפע האלוקי, במקרה הזה, על מוחותיהם של תלמידי חכמים. אז מה שיוצא מזה זה דברי תורה. כי ראה איך אנחנו מברכים לברר ברכת התורה בבוקר על משניות. אם אתה מברך ברכת התורה על התורה, צריך להיות חומה כזו של חומרה חרדית. מי שלומד חומש מברך ברכה בתורה תחילה. מי שלומד משניות, תלוי, אם הוא לומד את בית הלל, אולי כן אפשר לברך. אם הוא לומד בית שמאי, אולי לא. אולי זה לא מה שקדוש ברוך הוא לא התכוון. איך אפשר להגיד שמה שבית שמאי אמור זה דברי תורה, מה שבית הלל אמור זה דברי תורה? נכון? אנחנו מברכים ברכת התורה על דברי חזן. ואומר הנודע ביהודה, שמי שחולק על אות אחת בשס, לא יקרא חכם מחכמי ישראל. איך הוא חולק על אות אחת בשס? כי נראה לו אחרת. הוא לא מבין שהתנאים והמוראים זה המשך נביאת התורה, זה לא הם. זה אותיות התורה ממשיכות להינתן. זה לא, זה, אז יש לו חוסר הבנה במה זה תורה. אז הוא אומר, טוב, חכמים מסבירים ככה, יש לי הבנה אחרת. כמו ששמעתי לא מזמן אחרית במשרד החינוך על לימודי תנ"ך. אני רוצה להגיד לכם פירוש חדש. מרדכי היהודי היה לו שאיפות בהתחלה להתרחק מהיהדות, הוא התערבב בין הגויים והתחיל ללמוד מדרכיהם, בסוף חזר בתשובה. אני יודעת שאף אחד לא אמר את זה, אף אחד לא, אבל אני אומרת את זה. למה? כי מצא הוכחות. היא לא שייכת לבית המדרש, היא לא לומדת תורה, היא לא שייכת לנביאת התורה, היא באוניברסיטה, היא לומד דוקטורט. אין תורה שם. כן. אז תשאול, רמת. זה לא תורה. תורה לא שייכת מחוץ לבית המדרש. תורה לא שייכת לאדם שלא מתכוון להתקשר לתורה במובן החי. ללמוד תורה, פירושו של דבר, המשך השפע האלוקי. ואם אדם זוכה, אז השפע האלוקי הזה מתגלה דרכו. בשביל זה צריך להבין אחרת את התורה. אולי בזה אנחנו יכולים להבין למה אומר המהר"ל שאחד האיומים על התורה כתרבות, כמכוונת את הדור, את הדורות, זה הקנאה שנוצרת בבית המדרש. אפשר להסביר שזה לא קנאה על בסיס מידות רעות, אלא זה חוסר הבנה של התורה. מי שנמצא בבית המדרש והוא חושב שזה תחרות לגמור דיינות, והוא לא מבין שהקשר בין הלומדים בבית המדרש זה קשר של העמדת התורה. למה אתה עוזר לו כשהוא נופל? לא בגלל שאתה טוב לב, אלא בגלל שבית המדרש, התורה שיוצאת בבית המדרש היא שותפות של כולם. האחדות שנמצאת בתוך בית המדרש זה המעמד של כולם לדאוג לטהרת בית המדרש. אם בית המדרש יושב יותר טהור ויש דיבוק חברים שזה אחד מדרכי קניין תורה, אז בית המדרש הזה זוכה שתצא ממנו תורה. בית מדרש שכולם מפורדים, כל אחד הולך את דרכו, ואין מאמץ משותף, זה חוסר הבנה. ואז יש ויכוחים, זה אומר ככה לומדים תורה, ושאני אומר לא ככה לומדים תורה, ואומר זה שיטתי, זה שיטתך. חוסר הבנה, הקשר הזה שהוא לא מבוסס על ההבנה שהתורה זה המשך השפע, בשביל זה צריך קישור ודיבוק, וזה אחד מהתנאים, אז הוא לא מבין מה זה תורה. תורה כזאת מתפרקת. אז מה קורה כשאנחנו לומדים תורה? נוצר קשר עם השפע, לזה צריך לכוון. לא צריך לכוון להוסיף ידע, אלא צריך לכוון לזה שאנחנו בלימוד תורה מוסיפים דבקות, קשר. זה מה שכתוב כאן, אמנם להינצל מזה, כאשר יכוון מעשיו אל מה? לא אל הלמידה, אלא אל השם יתברך. וכשנוצר קשר כזה, ושהדברים מכוונים נכון, אז מה קורה? אשר הוריש אל האדם התורה והחוכמה. מי זה נתן לנו תורה? קדוש ברוך הוא. גם אתה, אתה, בלשון הווה, ייתנו את תורתו. ומתוך הנתינת התורה הזאת, מה נולדות? הדרכות. קדוש ברוך הוא שלא השגחה, הוא משגיח גם על סדרי הופעת התורה בבית המדרש. זה שההלכה תהיה כמו שצריך, זה השגחה אלוקית. גם אתה ייתן לו תורתו, וממילא ידריך אותו בנתיבות אמת, כי מאיתו תצא תורה ולא האינטליגנציה של החכמים. כי מאיתו תצא תורה. איך זוכים לזה? אחד הדברים שצריך לעשות זה לברך את ברכת התורה. כי ברכת התורה היא כל הזמן מכוונת אותך לזה. על זה מדבר זה, לכן זה הקדמה לספר תפארת ישראל. אם אין לנו את ההקדמה הזאת, חסר לנו היסוד. אנחנו לא מבינים שום דבר בהקשר לבירורים שעושה המהר"ל אחר כך. איך להיפגש עם דברי תורה, לא במובן הטקסטואלי, אלא במובן החי, השפע האלוקי ששופע עלינו. לימוד תורה זה המשך מתן תורה. מתן תורה זה לא אירוע חד פעמי שקרה פעם, אלא הוא ממשיך להתחולל בתוך בית המדרש, וכמו שהקדוש ברוך הוא נתן אז תורה, הוא נותן היום תורה. ובשביל זה צריך לכוון, בשביל זה צריך כל הזמן, יש סיבות שמעכבות את האדם. כמו שהרב בהמשך, המהר"ל אומר בהמשך, למשל, אחת הסיבות שמעכבות את זה, זה האינטליגנציה של תלמידי חכמים. הרבה פעמים תלמיד חכם נמשך ללמוד תורה, בין יתר הסיבות שמושכות אותו לזה, זה לא רק קדושה בית המדרש, זה שואף חוכמה. אדם שואף חוכמה יכול, מרוב שואף חוכמה, לשכוח את הקדוש ברוך הוא. בשביל זה צריך כל הזמן לברך בתורה, כל הזמן צריך להיזכר. אומר הנפש החיים, צריך לעשות הפסקות באמצע הלימוד, כן? לזכור מה אתה עושה פה. בית המדרש הופך להיות לאט לאט, איזה מקום טכני. מקום עם מזגן, מקום עם נוחות, עם שיעורים, אתה לא שם לב שאתה פוגש את דבר השם. אז לברך בתורה תחילה, פירוש הדבר להיות קשור לתורה, ללמוד תורה מתוך המובן העליון שלה. אם זה ככה, אז התורה היא באמת חיה בלבבות, ומתוך בית המדרש מתפתחת ספרות שלמה, ופסיקת הלכה, וחיוניות, כן? ועכשיו ניגש להסביר את הדבר הזה בצורה יותר מפורטת. התחלנו פעם שעברה בפרק אלו נדרים. שואלת, הרעיון הזה מובא כדרכם של חז"ל בסיפור. זה לא באמת קרה. אמר רב יהודה, אמר רב, מהי דכתיב? אני משלים לכם מתוך מה שחסר. מהי דכתיב? ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה על מי האיש החכם ויבין את זאת, פסוק בירמיהו, על מה אבדה הארץ. שאלה היא על חורבן. למה? למה אין חורבן? יש מצבים שבהם יש מחלה, בסדר, עם ישראל חולה, חוזר למיטבו. נכון, היה תקופה קשה שופטים, מאוד קשה. קמים שופטים, שוב אכזבה, ושוב חוזרים מתשובה, ובכל זאת בסוף יש את דוד המלך ושלמה, לא? זה שיש מצב שיש חורבן. כל ההבטחה האלוקית נעלמת, כולם מתפזרים לגלות, מאיך נוצר כזה דבר? צריך בשביל זה הסברים יותר מאשר חטאים פרטיים. על מה אבדה הארץ? דבר זה, אומרת הגמרא, נשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכים ולא פירשו. מאוד מעניין הצורה שבה הגמרא בוחרת להסביר את הדבר הזה. ניסו להסביר את זה החכמים, הנביאים והמלאכים, אף אחד מהם לא ידע מהי הסיבה. עד שפרשה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, זה המשך הפסוק, ויאמר השם, על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים על מחר וארץ. על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. אמרה, לא מבינה, מה זאת אומרת? היינו ולא שמעו בקולי, אנו ולא הלכו בה. זה נראה אותו דבר. אומרת הגמורה, הגמורת הגמורה, לא הלכו בה. משמע שזה שמירת מצוות. אמריו שלא ברכו בתורה תחילה. לא שמעו בקולי, לא הלכו בה, זה שמירת מצוות. ללכת בדרכי. לא שמעו בקולי, לא הבינו את הכוונה של מה זה תורה. על זה עבדה הארץ. והמשיכה הגמרא ומסבירה, אמר רב, אתה יודע מה ההסבר הקונקרטי של זה? שלא ברכו בתורה תחילה. זה הנקודה. שלא ברכו בתורה, מה זה תחילה? הם לא ניגשו לתורה עם כוונה, התחילה זה הכוונה היסודית של הדבר שאתה עושה אותו. כל דבר אתה עושה מתוך כוונה. כמו שאמרנו, הכוונה היא המכרעת. מה הכוונה הבסיסית שלך? להרוויח כסף, לעזור לו, נכון? זו שאלה חשובה. על שלא ברכו בתורה תחילה. לפני הלימוד, הם לא הבינו את הערך של התורה, ודבר הזה מתברר על ידי הברכה. ודבר זה מן התמה שיהיה חורבן הארץ בשביל שלא ברכו בתורה תחילה. אומר המהר"ל, אין, הפירוש הוא לא זה שהם שכחו לברך בבוקר ברכת התורה. היה יותר ראוי שיהיה בשביל חורבן הארץ, בשביל עבודת כוכבים, גילו ארץ ושפיכות דמים, שהיו בבית ראשון, כמו שהגמרא אומרת ביומא, שזה הסיבות, בית ראשון, עבירות חמורות, אבל לא היה חורבן מוחלט. בית שני, על ברכה בתורה תחילה, דבר זה מן התמה. דבר זה מן התמה שיהיה חורבן הארץ ושלא ברכו בתורה תחילה ולא בשביל לקום גילו ארץ ושפיכות דמים שהיו בבית ראשון. אמנם, באור זה, ככה צריך להבין את ההסבר. כי הדבר, אומר לפני כן המהר"ל, עיקרון מחשבתי. כי הדבר שהוא סיבה אל מציאות דבר אחד, הוא גם כן סיבה אל קיום מציאותו. דבר שהוא סיבה אל מציאות דבר אחד, הוא גם כן סיבה אל קיום מציאותו. הסיבה, סיבה ומסובב, בלשון הפילוסופית זה הדבר שהוא יוצר את התהליך, והדבר שנפעל מהתהליך, התוצאה של זה. אז הדבר שהוא סיבה אל מציאות, מה זה סיבה אל מציאות? הדבר שהוא יצר את הדבר. אם אני יצרתי משהו, אני הסיבה שגרמתי לדבר להיווצר, אז היא גם הסיבה אל המשך הקיום של אותה יצירה. אם אני עצרתי משהו, אז זה שהוא ממשיך להיות, זה בגלל שאני עדיין קיים. אומר המהר"ל, זה לא נכון. איך זה יכול להיות? והיה לי קשה לך, כי הנגר הוא סיבה לבניין הבית, ואם כל זה בהיעדר הנגר יישאר הבית קיים. זה, אני לא מבין את זה. אם הנגר הוא הסיבה להיווצרות הבניין, הנגר מת, הבית ממשיך להתקיים, הוא לא סיבה להמשך הקיום שלו. אמנם ביאור זה, דבר זה אינו, כי אין הנגר סיבה לבית. אומר המהר"ל, בוא נחדד, מה שאני מתכוון סיבה, אני לא מתכוון לסיבה במובן של הנגר. רק שהוא מקרב העצים יחד, דבר זה הנגר פועל, אבל לא את עצם הבית. ודבר זה, והבית הוא מן הנגר, נעשה מן הנגר במקרה. כלומר, יש סיבות שהן בעצם, ויש סיבות שהן במקרה. סיבה במקרה, פירושו דבר, זה לא סיבה עצמית. זה שהבית בנוי על ידי הנגר ראובן, יכול להיות גם על ידי שמעון. אין סיבה, הוא לא סיבה עצמית לבניין הבית. הוא גם לא הסיבה לבניין הבית במובן האמיתי. הוא רק לקח את העצים, חבר אותם ביחד, ויצר מהם בית. מה הסיבה לקיום הבית? אבל הדבר שהוא סיבה בעצם למציאות דבר אחר, כן? הוא כל שכן שהוא סיבה, רגע, אני שואל עכשיו שאלה, אז מהי הסיבה בעצם לבניין? מה גורם לבניין להיות? במילים אחרות, חוקי הכימיה, זה שיש מולקולות שמתחברות ביחד, והן מתעצבות למבנה של קורות עץ. זה הדבר הזה, זה מעבר, זה עוד לפני הנגר. הנגר רק לקחת את התוצר הזה וחיבר אותו בצורה כזאת, חיבר אותו בצורה אחרת. מה מקיים את העץ כל הזמן? חוקי, אני אקרא לזה חוקי הפיזיקה, הכימיה. זה שהם קיימים בעולם ללא הרף ומחזיקים את השרשרת מולקולות האלה ביחד ויוצרות מבנה של עץ. מה יקרה אם חוקי הפיזיקה ייעלמו? גם אחד האטומים יפסיקו להסתובב, העץ ייעלם. אז יש, תמיד יש סיבות שהן בעצם וסיבות שהן במקרה. יש סיבות, כן, יש דברים שהם עצמיים ויש דברים שהם מקריים. למשל, זה שהצבע צבוע בכחול זה מקרי. יכול להיות צבוע גם בצבע אדום. זה שהעץ יש לו מבנה מולקולרי מסוים, זה עצמי. אז אם ככה נחזור חזרה לעיקרון שאומר המהר"ל. אם אתה תמצא בכל דבר שנוצר את הסיבה, לא המקרית, העצמית לו, אתה תמצא גם שאותה סיבה היא ממשיכה לקיים אותו. ובהיעדר אותה סיבה, תיעלם גם המציאות. ודבר זה מבואר במופת, כלומר אומר המהר"ל, זה לא צריך בשביל זה ללמוד תורה, לא צריך בשביל זה בית המדרש, זה לוגיקה פשוטה. כן? קשה מאוד למצוא סיבות עצמיות. כן? למשל, ההורים הם סיבה בעצם לילד או סיבה במקרה לילד? מקרית. מה הסיבה להיווצרות הילד האמיתית? מה מקיים אותו? מה ממשיך לקיים? עובדה, ההורים מתים, הילד ממשיך לחיות.
אז תלוי מתי אסף הצירה
שלך.
תלוי מתי אסף הצירה שלך. בסוף הכל יכול להפוך סיבה
מקרית. למה? יש סיבות שהן סיבת הסיבות. יש סיבות שהן התשתית של המציאות.
רק כמה שבחו סיבה.
כן, אבל...
הכל אפשר
המציאות. לא. הקדוש ברוך הוא בוודאי סיבת הסיבות, אבל הקדוש ברוך הוא יצר גם סיבות בעצם. יש העולם בנוי על שורשים של סיבות.
כן, אמרו בשורש היותר עמוק.
כן, אבל אפשר ללכת גם יותר רחוק.
מה זה הסיבות?
איזה סיבות? מה? איזה סיבות עצמיות, דוגמאות נוספות לסיבות?
בעולם שאם הם לא יהיו, יש דברים שנופלים.
הנה, למשל, מה שאמרה הולך לדבר, למה אנחנו נמצאים בארץ ישראל? אתה יכול להגיד, כי בדיוק היה שואה והיו עוניות וזה וזה וזה, והגענו לארץ ישראל. זאת הסיבה המקיימת אותנו בארץ? שאלה. מה מחבר אותנו לכאן? זה שאלה מאוד... המהר"ל קורא לזה במקום אחר סיבת הסיבה. למה בן אדם מת? היום אף אדם לא מת מיתת נשיקה. למה? כי תמיד הרופאים הסבירו למה הוא מת. דום לב, אחד מת בנך לישון, לא קר בבוקר, זה כיף, מיתת נשיקה. רופאים אומרים לא מיתת נשיקה, היה לו דום לב, היה לו נתק, לא ידע בדיוק. זה סיבה. אבל יש שאלה אחרת. למה בכלל בני אדם מתים? למה זה קרה שבני אדם מתים? זה סיבה שאם תמצא את הסיבה בעצם שלה, אם תוסר הסיבה הזאת, אנשים לא ימותו יותר. סיבת הסיבה. לפיכך, אם היו מברכים על התורה התחילה לומר ברוך נותן תורה לישראל, אנחנו אמרנו שעכשיו אנחנו עוברים לברכה השנייה. הברכה הראשונה של קדישנו מצוות הציוונו לעסוק בדברי תורה על מה מדבר, על לימוד שהוא לימוד של אדם יחידי. כלומר, יש בתורה סגולה שאדם שלומד תורה, התורה מקדשת, מטהרת, פוגשת אותו ומחדשת את חייו. אבל כאן אנחנו מדברים על הופעה נוספת של התורה, שהתורה הופכת להיות חיינו, כי הם חיינו. זה שייך לברכה השנייה, אנחנו מברכים עוד ברכה. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן לו תורה. כך אנחנו מדברים עלינו כאומה, כעם, שהתורה מדריכה את חייו, לא כאדם יחידי שיש לו תקסים של קודש. איך אפשר שהתורה תהיה תורת העם? רק אם היא יכולה להיות תשתית לחוקה ולהדרכת החיים לאומיים, זה דבר מסובך מאוד. זה להעמיד אומה, זה כלכלה וזה... נכון? הגמרא אומרת, אילו הימים, כל הימים היו דיו, וכל האנשים היו, כל העננים היו יריות, לא זוכר עוד משהו, היו קולמוסים, אי אפשר לכתוב חללה של רשות. זאת אומרת, זה ממלכה. אי אפשר לכתוב את זה בספר, מה עומד בראשו של מלך. זה דבר מאוד מסובך. איך לנהל מדינה? זה דבר אדיר. זה הדבר העיקרי שקורה בעולם, שיש אומות, לא שיש בני אדם יחידים. אדם יחידים מה הוא? כלום, הוא גפרור. מה שקיים בעולם זה אומות. האדם הוא בורג בתוך האומה, ויש לו ערך רק במובן הזה שהוא תורם לאומה משהו. אם הוא רק בונה לו חיים פרטיים משלו, זה כלום. איך התורה מדריכה את האומה? תראו למשל את הנצרות, שהנצרות באה לומר שאדם יש לו איזה סדרי סליחה וסדרי קשר עם אלוקים לפי דעתם, אבל יש הפרדה בין רשויות, יש ניתוק בין כן? איך קוראים לזה היום? הפרדת הדת מן המדינה. מה קשורה הדת למדינה? אמר לי פעם תלמיד חכם חשוב, שהייתה הזדמנות בקום המדינה שהחוקה והתשתית של החוק בישראל יהיה מבוסס על חוק התורה. היה מצב כזה בקום המדינה, והוא אומר מזל שזה לא קרה. התורה לא התפתחה עד כדי כך שיכולה לפתור סכסוכי שכנים או לתת הנחיות לאיך לנהל חיי כלכלה במדינת ישראל. התורה לא היה לה כזה, היא לא התפתחה בצורה כזאת. היא לא הופיעה במלוא המובן המלא שלה, כי בגלות היא הייתה מקובצת רק להלכות שבין אדם לחברו ובין אדם למקום, וזהו. מה שקשור להלכות מלכים, מה שקשור להלכות ציבור, לא התפתח. זה חייבת להגיד לבן אדם מה לעשות בקהילה שלו, ואיך הוא צריך קיים מצוות, איך הוא צריך לחזור בתשובה, אבל לנהל חיי מדינה? לא. אשר בחרבנו מכל עם, איך התורה הופכת להיות הדרכת החיים כמו שאמרנו, התרבותיים, הלאומיים. לפיכך, אז עברנו כאן לברכה השנייה. לפיכך, אילו היו מברכים על התורה התחילה לומר ברוך נותן תורה לישראל. כאן הדגש על איזה מילה? נותן, בלשון הווה. אם ככה היו מבינים את התורה, שלימוד התורה בבית המדרש זה המשך נתינת התורה, והיה אהבה אל השם יתברך במה שנתן התורה לישראל, כלומר, ובברכת התורה היו מתכוונים שלימוד התורה זה דבקות עם הקדוש ברוך הוא. והיה, כשהיו לומדים תורה, מה היו מבינים? שלימוד תורה פירוש דבר חיזוק אהבה אל השם יתברך. זה עניין, כי זה עניין הברכה לתורה, שהוא יתברך מבורך על זה, שאנחנו מברכים אותו, ואוהב השם יתברך בשביל הטוב שנתן לו התורה. אוהב השם יתברך גם עכשיו, עכשיו הוא מתקשר עם הקדוש ברוך הוא, בזה שהוא לומד תורה. זה ביטוי של אהבה. אם זה ככה, אז היה זה סיבה גם כן שתהיה התורה מתקיימת בישראל. כי ככה התורה מופיעה, התורה זה החיים, החיים שלנו. כל רגע ורגע שופעים עלינו חיים אלוקיים. אם לא מנתקים את זה, זה מה שקורה. אז התורה הייתה מתקיימת בישראל. מה היה קורה? היה השם יתברך נותן בליבם לשמור, לעשות ולקיים. זה היו חוטאים. זה כמו שהאדם, אני חושב שהדוגמה הכי טובה לזה, זה כמו אדם שיש לו מערכת חיסון פגומה. הוא לא יכול לעמוד בפני שום, כל דבר קטן ומוטט אותו. פעם הבת שלי הייתה חולת סרטן, ברוך השם הבריאה, הייתה בבית חולים, ויש שלב שבטיפולים הכימותרפיים, כל מערכת החיסון נהרסת, לא נשאר כלום, זו סכנה גדולה באותו רגע. כל דבר קטן יכול לגרום לזיהומים. אני ראיתי ילדים שהיו צריכים לכרות להם ריאות ורגליים וידיים בשלב הזה, השתלט עליהם זיהום, אין מערכת חיסון. פעם שאלתי רופא, אמרתי לו, למה פה בתל השומר אין לכם חדר בידוד כמו שיש בחיפה, ברמב״ם בחיפה? חדרי בידוד משוכללים, מערכות סינון. אומר לי, אתה לא מבין. מי שאין לו מערכת חיסון לא צריך שיבוא שום חיידק מבחוץ. החיידקים שנמצאים לו על האור, אלה אוכלים אותו. מי שאין לו מערכת חיסון לא עמיד בפני כלום. אז אתה שואל, מה הסיבה קרטו לו רגל, חיידק. נכון? זה הסיבה. אבל מה הסיבה העצמית? כן, המערכת חיסון. אז מי שהקשר שלו לקדוש ברוך הוא בנוי על ההבנה הזאת של התורה, זה שהתורה זה המשך חיים אלוקיים ששופעים עלינו, אז גם אם הוא לפעמים חוטא, אז הקדוש ברוך הוא היה נותן בליבם לשמור ולעשות ולקיים. כי היסוד נמצא. אף אם היו עוברים לפעמים איזה מצווה, היו חוזרים מיד לשמור, לעשות ולקיים, כי ככה הגוף בנוי על זה שיש כל הזמן מכשולים בחיים, ויש תאוות, ויש כל מיני סיבות שמפריעות בקיום התורה. אבל כשהיסוד קיים, אז החיים חוזרים ומתחדשים, ויש פצע, אז הפצע, מערכת החיסון דואגת לרפא אותו. כי היסוד קיים, וזה היה מן השם יתברך, אשר הוא סיבה לתורה. אבל זה בתנאי שמבינים שלימוד התורה פירושו של דבר קשר להמשך שפע החיים האלוקיים. אבל אם אתה לא מבין את זה, ואתה חושב שהתורה זה רק היכולת שלך ללמוד הרבה הלכות ולנסות לסנטז בין כל ההלכות ולמצוא את הפסק ההלכה, וזה לא קשור לזה שיש בך חיי קודש, זה לא עובד. כן, בדיוק היום דיברתי עם מישהו, זה אותו עניין, כמו אדם שהוא לא חושב שהוא צריך להיות קשור לרב פוסק הלכה. אז הוא מחפש בספרים, פסקי הלכה. פסק ההלכה לא מורכב מזה שאתה מוצא מה, אם זה מותר או אסור. פסק ההלכה קשור מזה שאתה קשור לרב, אתה קשור להמשך השפעת התורה. והוא פוסק לך, כן, אלוקים ניצב בעדת אל, גם כשיש דיין ושופט, זה מעמד אלוקי. שאתה עומד מולו ושואל הלכה ורוצה להתקשר, ואז הקדוש ברוך הוא נותן בליבו הלכה שמתאימה לך, זה לא שאתה אוסף את כל הקולות ו... מה שחסר בפסיקת הלכה זה הקשר לפוסקי הלכה, לא האפשרות שלך למצוא בספרים. זה לא עובד ככה. דומה לזה, כאשר הגיע הנזק אל ענף היוצא מן העילה, ואז הגיע הנזק, קורה משהו לאחד הענפים. אז העיקר שממנו יצא, כלומר השורשים, כל זמן שהשורשים מחוברים לאדמה, חוזר וגודל גידולו מן השורש אשר היה סיבה לגידול שלו. כי מה הסיבה להימצאות העץ? המשך יניקת. מה זה עץ? מה זה עץ? עץ זה מכשיר. מה הוא עושה המכשיר הזה? מה? הוא מכשיר שהוא יודע לינוק מהאדמה כוחות של חיים ולהזרים אותם לענפים. זה העץ. יש אנשים שלא מבינים. איך כתוב במשלה? טוב, מה זה נאמר על האחבר? הכלב המת מהאריה החי. אתה רואה פוחלט של אריה. הכלב החי מהאריה המת. אתה רואה פוחלט של אריה, נראה טוב, כל עיניים מבריקות, אבל הוא מת. וכלב יכול להיות חולה, אבל יש בו חיים. זה העיקר. אם אתה לא מבין את זה, לא הבנת שום דבר. מבנה של בעל חיים, זה מבנה שמחזיק חיוניות. אותו דבר, עץ זה, זה, זה מכונה שיודעת לינוק חיים. אז כל זמן שהיא יונקת חיים, אז חוזר וגודל גידולו מן השורש אשר הוא סיבה לגידול שלו שיצא, ובלא השורש אין קיום לאילן. אבל ברגע ש... אז יש נזקים, אז חוטאים לפעמים. קורה שיש כישלונות, עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות. כל זמן שהתורה קיימת, יש סיכוי שהעץ יתרפא. לכן, וזה תלוי, כמו שאמרנו, בברכת התורה, לפיכך אילו היו מברכים בתורה תחילה, מה שהוא התברך סיבה לתורה. התורה זה לא, הסיבה של התורה, היסוד של התורה זה לא החוכמה שבה, אלא זה הצד האלוקי שמתגלה בה, הוא סיבה לתורה ונתן להם התורה, ואז לימוד התורה שלהם בעצם היה אקט לא של למידה, אלא של דבקות, והיו דבקים בו התברך במה שנתן תורה לישראל. מצד הדבקות הזה, היה השם התברך סיבה גם כן שלא תתבטל לתורה. וכן, וכאן המהר"ל רוצה להסביר, אז מה הייתה הסיבה לחורבן? אם נמצא מה שורש הקשר לתורה, נמצא גם איך, מה מנתק את השורש הזה, שמכוחו יש חורבן מוחלט של החיים. אבל מפני שלא ברכו בתורה תחילה, כלומר, היו מברכים מן הסתם כל בוקר, אבל התורה הפכה להיות אקדמיה של ניסיון להשיג חוכמה במובן האנושי, שלא היו דבקים בו יתברך באהבה במה שנתן תורה לישראל, אז לא היה כאן סיבה מקיימת. כן? הסיבה לקיום הדבר לא הייתה פה. הייתה סיבה למבנה מאוד מפואר של ידע תורני וספרות תורנית אולי, אבל כל זה היה בלי שום חיות, בלי שום כוח עצמך. לא היה כאן סיבה מקיימת את התורה, וממילא באו לידי זה שעברו על התורה, וגם לא היה שום התחדשות והכל התמוטט. ודבר זה גרם שגורם שעבדה הארץ. טוב, נעצור פה.